יש קטע שקראתי אותו שבוע שעבר מהר, מי שזוכר. אני צריך לקרוא אותו עוד פעם לאט יותר. אבל הקטע הזה מבוסס על כל מה שלמדנו. הוא רק מראה את הכל בתוך כמה מילים בגמרא, אבל בעצם מה שלמדנו, למדנו. ומה שלמדנו זה מאוד מורכב. יש כאן שני חלקים. ניסיתי לתמצת את זה בסוף השיעור שעבר, אבל לא היה, לא היה זמן. יש כאן שני חלקים. יש כאן חלק אחד שהוא מדבר, רבינו מדבר, זה תורה י"ז בחלק א', שרבינו מדבר על על ההתפארות שהשם יתברך מתפאר עם כל יהודי. איך שאפשר לראות את גדולת השם מכל דבר בעולם, ואיך שאפשר לראות את הקשר בין כל נשמה פרטית בעולם עם משהו בעולם, לא משנה מה, אבל לכל יהודי יש חלק בעולם. אפשר להסביר את זה קצת יותר, לא דיברנו על זה שבוע שעבר. אולי כן, אני כבר לא זוכר. יש לכל יהודי אות בתורה. הזכרנו את זה שבוע שעבר. יש לכל יהודי אות בתורה, והעולם נברא מהתורה. כל אות בתורה היא כנגד חלק בעולם. ויוצא מזה שלכל יהודי יש מקביל, במקביל יש לו חלק בעולם. ואם היהודי הזה מתקרב, אז גם החלק בעולם מתרכך. ותהיה שם פחות ניסיונות, יותר קל לעבוד את השם. אבל על כל פנים, הצדיק רואה שני דברים. הוא רואה את הקשר בין החלקים בעולם לבין היהודים, לבין בן אדם פרטי, אפילו שהבן אדם בעצמו לא יודע איזה חלק, כאילו, לא תמיד. יכול להיות שאני פה והחלק שלי בעולם הוא בקצה אחר. ואני פה עושה את העבודה שלי, אני לא צריך להיות שם. אני עושה פה את העבודה שלי, והחלק ההוא נהיה מתוקן על ידי זה. ואם אני מקלקל פה, אז החלק ההוא מתקלקל. זה לא חשוב, כמו שעולמות עליונים מתקלקלים, על ידי שאנחנו פוגמים, או שהם מתוקנים, על ידי שאנחנו מתקנים את מעשינו. אז זה עניין אחד. העניין השני, שהצדיק מגלה את ההתפארות של השם יתברך בכל תנועה שיהודי עושה. ששני הדברים האלה, אם היינו יכולים להשיג אותם, לראות אותם, להבין אותם, להרגיש אותם, לקבל אותם מהצדיק, אז הלב שלנו היה נפתח עם יראת השם, עם אהבת השם, הייתי אומר גם עם תחושה של הנוכחות שלו, קודם כל. היינו מרגישים עם הקדוש ברוך הוא, אני אתה, לא אני הוא. אולי לא היינו רואים אותו כאילו מהגב, היינו רואים אותו מהפנים. רק לפעמים, והצדיק, אצל הצדיק הכל נמצא, ואנחנו הרבה פעמים יכולים להסתובב ליד הצדיק, ולקרוא את התורה שלו וכל זה, ושום דבר לא עובר אלינו. עובר לנו, נכנס בראש ונשאר בראש. ואין, פה יש מקום צר, אומרים ככה, זה וורט כזה. המקום הצר שיש בין הראש ללב הוא כל כך צר שהוא לא נותן לדברים שיש בראש להגיע ללב. אתה צריך להרחיב אותו. זה רק מטאפורה. אז מה באמת עושים? אז הוא מסביר, בדרך כלל מה שכתוב בפסוק, בנביא כתוב, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. עוונותיכם היו מבדילים, זאת אומרת, ביניכם לבין אלוקיכם, זה כבר האלוקים שלכם. מבחינת ההכרה, האלוקים הוא כבר אלוקים שלכם. ולמרות שהוא כבר האלוקים שלכם, ללב שלכם הוא לא מגיע. למרות שבן אדם כבר עשה מהלך, עשה תהליך שלם, הוא השתכנע והוא מבין והכל, אבל הלב שלו נשאר ריק. אז זה עוונות. עוונות זה לא חייב להיות דווקא חטאים. הרבה פעמים בן אדם שלא חוטא, אבל הלב שלו הוא כמו אבן, והוא לא חוטא. אז הוא מסביר שיש, גם אבון הוא לא תמיד חטא, אבון ועיוות, זה מגיע מאותו שורש. אבון זה דבר עקום, כל אחד לפי המדרגה שלו. יש אחד שאוכל עקום, יש אחד שישן עקום, יש אחד שמתפלל עקום, זה לא ישר, זה לא אמור להיות, זה לא ככה. זה לא מתאים לפוטנציאל האמיתי של הבן אדם, כשהנשמה שלו הייתה למעלה, למה שהיא ציפתה, שהתקבל כשהיא תרד למטה, זה לא זה, זה עקום, משהו יתעקם בדרך, כמו שאומרים. אז רבנו תולה את הכל באכילה בקדושה. ודיברנו בגלל שהאוכל הוא בונה את הגוף של האדם. אז אם בן אדם אוכל בקדושה, אז גם הגוף שלו יותר מאפשר לקדושה לבוא, להתגלות. המרכז של הגוף זה הלב. אכילה בקדושה, מה זה אכילה בקדושה? בדיוק. אכילה בקדושה זה שהבן אדם אוכל עם כוונה כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם. זה אכילה בקדושה. אכילה שלא בקדושה זה יכול להיות כמה אופנים. או שהוא אוכל כי הוא רוצה לחיות, זה די טוב, אבל זה עדיין לא בקדושה. או שהוא אוכל כי בא לו, משעמם לו, אני יודע מה, יש כל מיני. לאוכל יש הרבה סיבות, יש הרבה טעמים, יש הרבה סיבות. עכשיו, איך מתקנים את זה? אז יש כאן דבר פלא שצריך לשים לב. אני לא שמתי את האצבע על זה כל הזמן, אבל עכשיו הגיע הזמן להתרכז בזה, לראות את זה. זה דבר פלא, מדובר על יהודי שהוא שומר מצוות, הוא לומד תורה. רק מה, יש לו איזה בעיה בלב, כמו שאומרים. הלב שלו לא נפתח. ורבנו אומר שזה נקרא פגם המזבח. המזבח זה האכילה. הוא לא אוכל כמו שצריך. הוא לא אוכל כמו שיהודי צריך לאכול. אז הלב שלו אטום, הלב שלו לא נפתח. איך מתקנים את זה? אז רבנו לוקח אותנו, כמו שאומרים, מרים אותנו כמה מטר כלפי מעלה, ומרחיב לנו את האופק. ומראה לנו שאנחנו עוד במקום טוב, עם כל הבעיה שיש לנו עם הלב וכל זה, יש בעיות הרבה יותר קשות. יש בעיות של יהודים שנטמעו בין הגויים. אנחנו מפונקים, בוכים שלא אוכלים בקדושה, ושאין לנו אהבה ויראה וזה, אבל תסתכלו, יש יהודים שהם לא זוכרים שהם יהודים. יש בזה כמה אופנים. רבנו אומר, יש אופן ש... פיזית נטמעו יהודים בין הגויים. ויש אופן שעל ידי שהגויים גזרו גזרות על ישראל, יהודים לא יכולים לקיים מצוות, אז הקדושה שהייתה אמורה להוסיף כוח בעולם העליון על ידי המצוות האלה, את הקדושה הזאת הגויים גנבו, והקדושה הזאת נמצאת אצלהם בגלות והיא סובלת שם. ואם אנחנו רוצים לתקן את עצמנו, אז ההיצעה שלנו היא ללכת לחפש את הפריפריה, את המקומות מסביב, למצוא מה לא טוב שם ולתקן שם. אבל איך אנחנו יכולים לתקן שם? הרי שם, קודם כל, אנחנו לא מכירים. וחוץ מזה, מי ישמע לנו? הבן אדם בעצמו לא יודע. הטוב שבו זה עניין רוחני שאני לא יודע באיזה גוי הוא תקוע. והיהודי שנטמע בין הגויים יכול להיות שהוא נטמע לפני 4-5 דורות. והוא לא יודע מזה בכלל. אז מה עושים? הרבנו אומר, צריך לתת צדקה. למה לתת צדקה? לא בתוך סגולה. הבן אומר, כשנותנים צדקה, אז פותחים לעולם את האוזניים. זה הדרך של רבנו. העולם זה כמו בן אדם שעומד ככה. אתה מדבר אליו, והוא עומד ככה. הוא עושה לך סימנים שהוא לא שומע. שוציא את האוזניים, את הידיים האוזניים, אז הוא ישמע. העולם כולו סותם אוזניים. רבנו קורא לזה רוח שערה. יש רוח שערה שמפזרת את הכל. הרוח שערה הזאת זה הקליפות, האגו, החוסר מוכנות להקשיב. אז אמרת, אין לי את הזמן להקשיב לך כדי שאני יהיה איזה אופציה שאני אתעורר. כלום, איש לדרכו הולך, כל אחד מעניין אותו רק אני פעם אמרתי, אני חושב שאמרתי לכם את זה, זה מחריד הדבר הזה. תחשבו, הרבה פעמים דיברנו על דברים דומים, תחשבו על יצור שהוא, אין לו עומק, יש לו רק אורך ורוחב, כן? נקודה של עיפרון על דף נייר, כן? וזה כל המציאות שלו, והוא חי ויש לו תודעה, ואתה לוקח עיפרון ועושה מסביבו עיגול. אז הוא בבית סוהר, איך הוא יצא? הוא הולך מסביב לעיגול והוא מחפש פתח לצאת. נכון? ברגע שהוא יוודע שיש דבר כזה שנקרא עומק בעולם, מה הוא יעשה? יעשה פסיעה מעבר לקו, הוא בחוץ. כבר לא צריך לחפש את הפתח. ככה יבוא משיח. אבל זה עוד סיפור. בואו לא נדבר עכשיו על ביאת משיח. נדבר עכשיו על הרוח שערה שיש בעולם, או בכלל כל המציאות של הקליפות. הכוח האמיתי שלהם זה כמו שמישהו יצייר על הרצפה מסביבי איזה עיגול. ניקח, אני יודע, צבע צהוב, יעשה מסביבי עיגול. זה מונע אותי מלפסוע עליו ולצאת? זה מפריע לי משהו, אכפת לי שיש שם צבע. אבל אם אני מקטין את עצמי, ואני חי כאילו שאני קטן צהוב על הרצפה באמצע העיגול, אז אני לא יכול לצאת. הצדקה, הסגולה שלה זה לפתוח. כמו שבן אדם, מצד הצדקה כתוב, פתוח, תפתח את ידך, כתוב בתורה. לפתוח את הבן אדם שהוא יצא מהמקום הזה. לפתוח את העולם שיצא מהמקום הזה. אז רבנו אומר, מתי שנותנים צדקה, הצדקה עושה, במקום רוח שערה, הצדקה נותנת אוויר נח. כאילו, השערה שוקטת. ואז, אם יש צדיק שמדבר איזה דיבור, אז הדיבור הזה מתפשט בעולם, והדיבור הזה מוציא את את הטוב הכבוש בין הגויים, ומעורר את היהודי שנטמע בין הגויים. העבודה שלנו זה לתת צדקה. אבל יש לנו עבודה לעשות. וזה לא סתם שאומרים לנו, יכלו להגיד לנו גם שצריך לתת צדקה, ויש בזה איזה סוד. מה צריך לגלות לנו את הסוד? בשביל מה צריך לגלות לנו? אז זה לא זה. מגלים לנו כאן, זה לא טכניקה, מגלים לנו כאן עיקרון מאוד חשוב. אתה היהודי כביכול במרכאות הצדיק, השלם, שיושב ולומד ומתפלל ומקיים מצוות ועושה את הכל מתוקתק, אתה לא יכול לעולם להגיע לשלמות שלך אם אתה לא דואג לאחים שלך שנשארו בחוץ. זה הנקודה, ולכן רבנו אומר, גם המזבח, הוא כבר מדבר על יהודי שהלב שלו הוא מזבח, רק זה נתקע, כמו שאתה, מה זה פגם המזבח? זה כמו פגם של סכין ששחיטה. היו בודקים את המזבח עם הציפורן, כמו שהשוחט בודק את הסכין. אם הציפורן הייתה נתקעת, אז היה צריך לתקן את הקנט של המזבח. הקנט היה צריך להיות חלק לגמרי. מה זה אומר? דיברנו על זה. זה אומר שבן אדם צריך, כשהוא עושה את העבודה של המזבח, כשהוא אוכל, הוא צריך להיות נרוץ לקדוש ברוך הוא, חלק, לא לעכב לעצמו כלום. נו, אז מדברים, הלוואי שנהיה כאלה שזה היה הבעיה שלנו. ואפילו יהודי כזה, אם הוא רוצה שיתוקן פגם המזבח, הרבנו אומר, איך נעשה מתוקן פגם המזבח? על ידי גרים, על ידי בעלי תשובה, על ידי אנשים שהיו רחוקים והם מתקרבים, אז גם הריחוק שלי מסתדר. עכשיו, איך להבין את זה, למה זה, אז צריך להסתכל בתחילת התורה. הרי אמרנו, כל עם ישראל זה מכלול אחד גדול, וכל העולם כולו הוא מכלול אחד גדול, וכל חלק בעם ישראל הוא כנגד חלק בעולם. ממילא, זה כמו שנרצה לרומן בן אדם, נרצה לקחת אותו, נגיד, נרצה להטיס אותו במטוס, ולהביא אותו לאיזה מדינה אחרת. אבל אנחנו נתעקש שקרסולי רגליו יישארו במדינה זו. זה אפשרי? אם קרסולי רגליו יישארו פה, אז הוא כולו יישאר פה. זה לא, זה, אני אקח את ראשו ונזרוק אותו. נשאר בלי ראש. זה לא עובד. עם ישראל הוא עם אחד, הוא גוף אחד, הוא נפש אחד. אם אנחנו רוצים שיהיה תיקון ויציב המילתא איך כתוב שם? אני לא זוכר. בעל התניא מביא מהקדמוני, שכל אחד מתוקן מחברו. איך הוא כותב? הוא כותב את זה, הוא כותב איזה פתיח בארמית שאני לא זוכר בדיוק מה הוא כותב שם. שכל אחד מתוקן מחברו. מה פירוש? אי אפשר להגיד באופן מוחלט שלראובן יש מעלות שלשימון אין, וזהו, ושימון הוא סוג ב'. אין דבר כזה. יכול להיות אחד שנמצא, אני לא יודע איפה שהוא נמצא, והוא רחמנות עליו, וצריך הרבה להתפלל עליו, וצריך הרבה לדבר איתו ולעודד אותו. אבל אחרי תכלות הכל, גם זה שמדבר איתו ושמעודד אותו, צריך לזכור שלהוא המסכן יש מעלות שלנו אין. ממילא זה מובן שאי אפשר לתקן את הפגם בלב של אותו יהודי שכל ההתמודדות שלו מקיים שולחן ערוך, אבל אין לו אהבה ואין לו יראה, כי הלב שלו לחוד. הלב שלו לחוד בגלל שהאכילה שלו היא לא מספיק בקדושה. אי אפשר לתקן את היהודי הזה עד שלא יתקן היהודי ההוא שלא שומר שבת ולא אוכל כשר. אם זה יזוז, גם זה יזוז. אם זה לא יזוז, גם זה לא יזוז. רק בשביל זה, זה לא תמיד אנחנו יכולים לעשות. ודאי שאם יש לי אחד כזה מול העיניים והוא מקשיב לי ואני יכול לדבר איתו, אז אני חייב, זה מצוות עשה דאורייתא. אבל אם הוא גר, לא יודע איפה, מסתובב עכשיו באלסקה באיזה טיול, לך לדבר איתו. אז העבודה שלנו בעניין הזה זה לתת צדקה. אבל זה דיברנו שבוע שעבר, לא כל כך. לא. הנקודה של לתת צדקה פה, זה צדקה שפותחת, זה לתת צדקה, הוא כותב במכתבים שלו, רבי גדליה קיניג, עליו השלום, כותב במכתבים שלו, לפעמים כתבו לאנשים שהם נורא נורא מוטרדים ומבולבלים, וכאילו, מכל צד, כמו שאומרים, אתה מיישר פה, אז זה מתעקם פה, אתה מיישר פה, אז זה מתעקם מלמטה. אתה מיישר בכל, מתעקם מלמעלה. מכירים מצבים כאלה? איך שזזים, נתקיים. אז לאנשים כאלה היה כותב, אתה צריך להוציא מהכיס סכום שלא היה עולה בדעתך באופן פשוט לתת לצדקה. זה צריך להיות משהו של איזושהי תנועה של מסירות נפש. ואז הנקודה הזאת יכולה, כאילו, קודם כל אתה עושה עם זה טובה לאחרים, אתה עושה טובה לעני שמקבל את הצדקה, אבל העיקר אתה עושה טובה לכל בני ישראל שעל זה מתחילים לשמוע את הקול של הצדיק, ובסוף גם לך נהיה טובה מזה. והכלל הוא תמיד שמי שגורם דבר טוב ונהיה מזה אור גדול למעלה בעולם העליון, אז היות שהוא גרם את זה, אז הוא מקבל את החלק הכי נכבד. אז בסך הכל הוא עושה טובה לעצמו. זה פחות או יותר העניין. עכשיו, לפי זה אפשר לקרוא עוד פעם את הקטע שראינו, שקראתי מהר בסוף השיעור שעבר. נקרא את זה קצת יותר לאט. עכשיו זה כבר, זאת אומרת, את המכלול של התורה פחות או יותר הבנו, מה רוצים מאיתנו. המטרה שלנו זה להגיע לאהבה ויראה, והדרך זה צדקה, כי יש צדיקים בעולם, אנחנו לא לבד. אבל עם הצדקה, אז נעשים מתוקנים הרחוקים, ואז נעשים מתוקנים גם הקרובים. זה פחות או יותר כל העניין. עכשיו, לפי זה הוא מסביר את הקטע בגמרא. הגמרא מספרת שהם נסו בספינה, והם ראו דג גדול, שכתוב על הקרניים של הדג, שימו לב, קרניים של דג, כתוב על הקרניים של הדג, אני בריאה קלה שבים, והאורך שלי זה, לא כתוב שם שהאורך שלי, כתוב אני היותי, כתוב, והבינה, 300 פרסאות, אין דגים באורך כזה, 300 פרסאות, ואני הולך עכשיו לפה של הלוויתן, הוא הולך לבלוע אותי כאילו, זה מה שכתוב שם. ואחר כך בא מישהו אחר, רב אחר מספר, רב אחד סיפר שזה מה שהוא ראה, רב אחר אומר, זה עז של ים שהיא בוחשת עם הקרניים שלה. היא בוחשת, היא מגיעה עם הקרניים לקרקעית ובוחשת בקרקעית. זה מה שכתוב שם. עכשיו רבנו מסביר, לאט לאט הוא מסביר את הכל. חזינה היי קברה, דאפיק רישה ממאיה וכולו. קברה זה בחינת הטוב, שהם חלקי נשמות ישראל עם הגירים הנל, כי דגים אספתן עם מתארתן. אז ככה, הוא מביא כאן ברמז, זה בסוף התורה כבר, ממש בנקודות. כתוב התורה, הצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. היה פעם מישהו מחכמי התלמוד בארץ ישראל, שרצה לחייב דגים שחיטה. רצה לחייב שצריך לשחוט דגים, אסור לאכול אותם בלי שחיטה, אז גערו בו. כמעט שנידו אותו, הלקו אותו, אני לא יודע בדיוק מה עשו לו. אבל כי זה פסוק מפורש בתורה, שאת כל דגי הים יאסף להם. עכשיו, על פי פנימיות, הזכרתי את זה שבוע שעבר בקיצור, אבל צריך להבין את זה יותר טוב. הדג והנבראים של היבשה הם לא חיים אותו דבר. הנבראים ביבשה חיים על גבי היבשה, והנבראים של הים חיים בתוך המים. יש כאן חוסר סימטריה, אתם שמים לב, זה לא מקביל. אם נברא של ים חי בתוך בתוך המים, אז הנבראים ביבשה צריכים לחיות בתוך עובי כדור הארץ. אבל זה לא ככה. רובם על כל פנים לא ככה. אז מה העניין? העניין הוא שיש שני סוגי נבראים. יש נבראים כאלה שהם מנותקים, הם לא מנותקים לגמרי, אבל הם עצמאיים ונפרדים מהמקום שממנו הם נבראו. הנבראים שבאדמה, הם נבראו מהאדמה, אבל הם חיים על גבי האדמה, מחוץ לאדמה. ויש נבראים כאלה שהם נבראים ממקור אלוקי, והם עדיין טבועים בתוך המקור. התודעה שלהם היא תודעה של אחדות. הם עדיין כלולים בתוך המקור שלהם. מה זה הנבראים האלה? אז באופן כללי זה הנשמות. אבל הנשמות הרי ירדו למטה. אז אם הבן אדם מתקן את כל הארבע יסודות שלו, של הגוף, של הנפש הבעמית, הוא מחזיר את הנשמה למקום כזה שהנשמה היא כל הזמן חיה בתוך אור אלוקי, אז הוא נקרא דג. יש בזוהר בכמה מקומות שקראו לצדיקים דג. יש אפילו בתלמוד דג בארמית נונה. נונו, נונה. היו חכמים שקראו להם המנונה. כן, רב המנונה. מה העניין שקראו לבן אדם דג? יהושע בן נון, אבא שלו קראו לו נון. מה העניין בזה? זה מין איחול כזה, והדגו לרוב בקרב הארץ. שלמרות שהם בקרב הארץ, בזוהר כתוב נון ימה דאזלין ביבשתה. זה כאילו דג של ים שהוא מטייל ביבשה. זה הצדיק, זה כתוב על הצדיק. שהצדיק הוא נמצא בתוך גוף, ואיך רבנו אומר, לצדיק יש דקים וקרקשות כמו לכולם, הוא בתוך גוף גשמי, הוא צריך לאכול ולישון, הוא לא, אין לו דם כחול. אף על פי כן, החיים שלו מתנהלים כאילו באיכות אחרת לגמרי. הוא חי עם השם. זה נקרא דגים. ודגים אספתן היא מתארתן. זאת אומרת, אם בסוף החיים הדג צריך, הוא לא צריך שחיטה, אלא אספתן היא מתארתן. בסוף החיים כשהנשמה צריכה לעלות למעלה, אז אם הבן אדם הוא לא מתוקן, אז מלאך המוות מגיע ושוחט אותו. יש מושג שנקרא חרבו של מלאך המוות. וזה צער, זה צער לגוף, זה צער לנפש. הם צער להם להיפרד אחד מהשני. כי הם מאוחדים, הבן אדם מאוחד עם הגוף. אבל הצדיק, שהוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, וגם הגוף לא מסתיר עליו כל כך, אז הגמרא אומרת שלא מלאך המוות לוקח אותו, אלא כאילו שמלמעלה מוציאים את הנשמה מהגוף, כמו שמישהו מושך משהו, מושך שערה מתוך כוס חלב. בלי איסורים, בלי כלום, כי הוא לא היה מסובך שם. על אותו אחד שהוא לא מתוקן, הגמרא אומרת שהנשמה שלו יוצאת, זה כמו שמוציאים, אני יודע, הולכים בין הקוצים ונתפס, הסוודר נתפס בקוצים וצריך לנתק אותו, אז זה נקרא, זה כאילו, זה דבר מסובך. אם אחד לא יסתבך יותר מדי עם הגוף שלו, אז זה נקרא שהאסיפתן היא מתארתן. על זה כתוב רוחו ונשמתו אליו יאסוף, צריך רק לאסוף אותה. איך אוספים אותה? על זה כתוב בתורה אחרת. והנה פי שניים ברוחך אליי. הצדיק שהוא נפטר, ממשיכים עליו מלמעלה אור גדול שהגוף לא יכול לעמוד בו, ואז הנשמה נכללת בתוך האור הגדול הזה, והגוף נשאר. ככה הצדיק נפטר. זה מעין מיטת נשיקה. זה לא כמו שצריך כאילו לחסל את הגוף כדי להוציא את הנשמה, כמו חרבו של מלאך המוות. זה משהו אחר לגמרי. אז ובעצם אמרנו שכל נשמות ישראל הם בעצם בקריטריון הזה, הם בעצם אם אם אנחנו לא מקלקלים, אז כולנו צדיקים, וכולנו דגים, וכולנו אספתן עם מתארתן. עכשיו, אותם מסכנים, אותם יהודים שכבר שכחו שהם יהודים, ואותם חלקי טוב רוחניים שנטמעו בין הגויים, הם הרי ודאי לא צריכים לעבור את חרבו של מלאך המוות, כי הם לא חטאו ולא פשעו. הם פשוט מסכנים, הם בגלות. הם... אז אותם, על ידי זה שמגיע אליהם הקול של הצדיק, הרשימו הולך בכל המדינות, הדיבור של הצדיק, בזכות הצדקה שעשינו, שהעולם כולו פתוח לשמוע איזה משהו יותר גבוה, אז הדבר הזה ממגנט אותם אליו, ואז הם מתהפכים ואז הם באים אל הקודש. זה נקרא אספה. זאת אומרת, הם יוצאים מהטומאה לא באופן שבן אדם מת, אלא כמו שצדיק מסתלק מן העולם. דווקא הם. זה בחינת דגים אספתן עם מתארתן, זה בחינת חלקי הנשמות, בחינת רוחו ונשמתו אליו יאסוף. ובחינת גרים, גם על גרים כתוב לשון אספה. אנחנו אומרים את זה במזמור שאומרים לפני תקיעת שופר, נדיבי עמים נאספו. אז יש פירושים שהכוונה לגרים. ועל שם זה החכמים נקראים בעלי הסופות, הסופות, הצדיק, שהם מאספים הטוב עם הגרים. הוא עם הדיבור שלו, הוא גורם שהטוב עם הגרים יתאספו ביחד. זה הטוב עם הגרים, הפקרי שממאיה. הוא מספר שם על הדג, איך הם ראו מה שכתוב על הקרניים שלו? הדג הוציא את הראש מהמים. כלומר, הדג הזה מוציא את הראש מהמים, המשמעות של זה, זה שהטוב שהיה גנוז בתוך הקליפות, מוציא את הראש מהמים הזדונים. איך זה התחיל שם? לא כתוב. אבל לפי הסיפור, כתוב ככה, רב ספרא משתאה, זימנה חדה וכזלינן בספינתה. פעם אחת, נסעתי בספינה ואז בא מולי מן דק כזה, הוציא את הראש מהמים. אז יכול להיות שרב ספרא פעל את זה. הנוכחות שלו. הוא הגיע אליו, אז הוא הוציא לקראתו את הראש. הרי לא, זה לא סיפור פיזי, אין דג כזה. ואין דג עם קרניים, כן? אז זאת אומרת, אם צדיק נמצא באיזה מקום, אז כל הטוב נדבק בו, כן? לצדיק יש כוח המושך. זה כתוב בתורה אחרת, בתורה עין. כתוב שלצדיק יש כוח כמו שיש... לכדור הארץ את כוח המשיכה, ככה יש לצדיק כוח משיכה. רק מה, היות שזה עולם של בחירה, פה לזה אין בחירה, אם אני עוזב אותו, כדור הארץ מושך אותו. אבל העולם שלנו זה עולם של בחירה, אז כנגד הכוח המושך יש כוח המכריח. זאת אומרת, זה כמו שאני זורק ללמעלה, אז זה עובד הפוך. אז יש כוח המכריח, אז יש אנשים שעם ההתנהגות שלהם, ומחשבה, דיבור ומעשה, הם מקרינים מין סוג של מה חשוב, מה לא חשוב, שזה כאילו מונע את האנשים לשים לב שהצדיק מושך אותם. משהו אחר יותר חשוב, אז משהו אחר יותר... אבל בסוף, כמו שהם זורקים את זה כלפי מעלה, אז בסוף, זה, בסוף בסוף זה נופל חזרה, זה לא עוזר, וכוח המשיכה הוא כוח תמידי, והכוח ההפוך הוא רק לרגע. אז אותו דבר עם כל אלה שחושבים שזה הכסף חשוב, הזה חשוב, הכבוד חשוב, בסוף כולם באים לצדיק. זה מה שכתוב שם. וכאן הוא מדבר שהכי רחוקים באים לצדיק. רק הכי רחוקים הרי אין שום קשר, בשביל זה צריך לתת צדקה. אנחנו צריכים לזכור שנותנים צדקה, יש להם כל כך הרבה יהודים שלא יודעים שהם יהודים, יש יהודים שהם כבר 1,000 שנה לא זוכרים שהם יהודים. הרבה לפני גירוש ספרד והרבה לפני גזרות התנב, יהודים שהיו גזרות של שמד במקומות מסוימים בעולם, ונמצאים שם צאצאים של יהודים. יש עוד מקומות שמדליקים נורות שבת, ולפעמים בהצנע, כאילו משחזרים את האנוסים של פעם, 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 וכל מיני דברים כאלה, והרי בסוף הם יגאלו איכשהו. אבל צריך לחשוב על זה, כשנותנים צדקה, בפרט אם זוכים לתת קצת יותר ממה שרגילים, וזה קשה, אתה צריך לחשוב על זה, להתפלל אליהם. הוא מוציא את השכל משטיפת המים הזדונים של הכסילות השוטף על השכל עליהם. וכשהשכל שלהם יוצא מהכסילות, אז גם השכל שלנו יכול לצאת מהכסילות. ואז מתעורר הלב באהבה ויראה. זה הקשר. כל זמן שהם תקועים, אז גם אנחנו תקועים. עכשיו בהמשך הראיה כתוב שהיה על הדג הזה קרניים, מה הרמז בזה? והיה כתוב, ענה בריאה קלה שבים, ואני 300 פרסאות, מה זה כל זה? זה עוד לא הסברנו. הסברנו רק את המושג דג שמוציא את הראש מהמים, זה הכל. מה כל היתר? על זה הוא אומר, רבי לקרנה וחקק עליי, הוא ענה בריאה קלה שבים, והבינה שין 300 פרסאות, וזילנה לפומה דלוויתן, אז הוא מסביר קרנה, זה בחינת צדקה. שהוא בחינת הון יוסיף רעים הנל, שהוא עיקר הקרן הקיימת לעולם הבא. יש סיפור על, היה פעם יהודי גדול שהיה מאוד חשוב אצל המלך, מספרים את זה על כמה, כנראה שבמקרה אחד לפחות זה היה אמת. היה יהודי גדול אצל המלך והוא ניהל את העסקים שלו והיה לו, היה לו גם, היה לו משכורת מהמלך, שהוא קיבל אחוז מהרווחים, אני לא יודע, הוא ניהל את העסקים של איזה מלך גדול, והוא היה צריך לנהל חשבונות, לנהל פנקסים, וזה, והעלילו עליו, אז הלכו לבדוק, לקחו לו מהבית, עצרו אותו, לקחו לו מהבית את המחברות, ועשו שם מחברת, שהיה כתוב סכומים הרבה יותר קטנים, על, שזה לא הגיוני שכל כך קצת הוא קיבל. אז אם, אז חשדו בו שהוא מנהל כאילו שני מסלולים, אחד שחור, אחד לבן. אז הביא אותו, המלך חקר אותו. אז הוא אמר למלך, אתה לא מבין, זה מה שכתוב במחברת שזה שלי, זה הסכומים שהפרשתי לצדקה. זה שלי. את כל היתר, הנה, ברגע אחד לקחת לי. זה לא שלי. עובדה, הייתי עשיר גדול, עכשיו אני מושלח בבית, בבית האסורים. מה ששלי זה רק מה שנתתי. מה שאני מחזיק זה לא שלי. היום כאן ומחר איננו. על זה הוא אומר, קרן הוא מסביר מלשון, לא מלשון קרן, כמו קרן של, של בעל חי, אלא מלשון קרן ורווח. לדג הזה היה קרניים. הוא הוציא את הראש מהמים בזכות הקרן, בזכות הצדקה שיהודים נתנו. זה הקרן הקיימת. כמאמר מונבז, אבותיי גנזו למטה ואני גנסתי למעלה. זה גמרא בבא בתרא, מעשה במונבז המלך שבזבז בשנות בצורת את כל מה שעצר הוא ואת כל מה שעצרו אבותיו. והוא נתן את הכל לצדקה לעניים, שאלה הם מה לאכול. אז שאלו אותו, איך אתה מעיז לבזבז את כל עוצרותיך ואת כל מה שעצרו אבותיך? הוא היה גר צדק, הוא בעצמו היה גר צדק. הוא בא מבזבוז כזה. כן. אז הוא אמר, אבותיי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה. אבותיי גנזו בעולם הזה, ואני גנזתי, אבותיי גנזו, יש שם עוד כמה ביטויים, אני כבר לא זוכר. מה שהם גנזו לא משתמר, ואפשר לגנוב את זה, וזה מה שאני גנזתי, אף אחד לא יכול לשלוח לשם ידיים, זה גנוז, זה שמור, זה שלי. הוא אמר עוד דבר, אבותיי גנזו לאחרים. כל האוצרות שהם גנזו, הם בסוף מתו, השאירו את זה לנו. ואני גנזתי, לא גנזתי לאחרים, גנזתי לעצמי. כאילו להפך. אני דאגתי לעצמי. ככה כתוב שם, זה הקרן. וחקק עליי, הוא היינו על ידי הצדקה, נעשה חקיקה, מבחינת כתב ענב, מבחינת משומו הולך בכל המדינות. לטוב הכבוש בן העקום, ומעוררו בתשובה לשוב לשורשו. הצדקה עושה שני דברים. היא עושה שאנשים יתחילו להקשיב, היא מוציאה את הפקקים מהאוזניים, היא עושה שיהיה אוויר נוח, לא שרוח שערה, וחוץ מזה היא גורמת, כמו שלמדנו קודם, שהגויים יכתבו בספריהם הפך אמונתם. זוכרים את זה? בבחינת ושומעו הולך בכל המדינות. לאן זה הולך? להטוב הכבוש בין העקום, ומעוררו בתשובה לשוב לשורשו. כי הטוב זוכר את עצמו. הטוב זוכר את עצמו. הבן אדם שבתוכו נמצא הטוב שוכח. הוא לא מודע. אבל הטוב, הטוב הרוחני, הניצוץ הרוחני, שיושב בגלות בתוך גוף של גוי, הוא זוכר את עצמו. ענה בריאה קלה שבים, היינו שאני למעלה מכל העולמות. עכשיו הוא אומר, הטוב הזה אומר, ענה בריאה קלה שבים. ים, היינו, המם הוא ארבע עולמות. למה זה ארבע עולמות מם? למה לא דלת? יש, כל עולם כלול מעשר ספירות, אז אמת. מם זה גם ארבע צדדים. גם... יוד הוא בחינת החוכמה. למה יוד זה בחינת החוכמה? למה? יוד של שם הבא, אמר, מה זה לחוכמה? כן. וגם גם בפשט. אז יבנה שלמה, כתוב, חשב לבנות ולא בנה. המחשבה, החוכמה, יוד הוא בחינת החוכמה שמתפשט בכל העולמות, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. מה יוצא מזה? שבמילה ים מורמזים כל העולמות כולם. מראש כל, מראש כל דרגן, עצב כל דרגן. הכל מורמז במילה ים. מה אמרנו קודם? מי נקראים דגים שבים? רק הצדיקים. ומי שלא צדיק, הוא כמו נבראים שביבשה. אז זה מצד התחושה של האדם. אבל איך שהצדיק מסתכל, אז כולם בים. זה ברור מה שאני מתכוון להגיד. ואותו דבר שהקדוש ברוך הוא מסתכל. כולם עדיין בלויים בתוך החיים, בתוך החיות שלהם, בתוך המקור שלהם. רק הם לא מרגישים. אז הטוב הוא בריאה קלה שבים. הטוב שהתעורר ושצועק מה יהיה איתי, הוא רואה את האמת. אז כל העולמות כולם הם ים. וזהו בריאה קלה שבים. היינו שכמו שהדבר הקל הוא צף למעלה, קלות כאן מלשון עליונות. דרך כלל קלות זה לגריאותה. דבר שהוא חסר משקל. אומרים בעל משקל, סברה בעלת משקל. הדבר שהוא חסר משקל, אז הוא, זה לגריאותה. אבל פה מדובר למעליותה. מה זה למעליותה? המשקל הסגולי שלו הוא... למה דברים יותר קלים ממים ודברים אחרים יותר כבדים ממים? זה צפיפות של חומר. דבר שיותר קל מהמים, זאת אומרת שהצפיפות, החומר הוא יותר דליל. חומר יותר דליל, אם מדברים בהקשר הזה של זיכוך ברוחניות, חומר יותר דליל זה מעלה. כן? אם בן אדם עשה את החומר שלו יותר דליל, זאת אומרת הוא פחות גשמי. כן, הנשמה שהוא הטוב הוא למעלה מכל העולמות. הוא לכתחילה למעלה מכל העולמות, הנשמה יותר גבוהה מהכל. ואבי נשים פרסה, הדהיינו, זה לא אורך של דק, דהיינו שהנשמה נזכרת שהייתה בבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה, והקדוש ברוך הוא נמלך בה בבריאת העולם. בבחינת הם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו, שנמלך בנשמותיהן של ישראל בשעת בריאת העולם. יש פסוק בדברי הימים, בין רשימה ארוכה של שמות של כל מיני אנשים שגרו בכל מיני מקומות, יש שם איזה שם של משפחה שכתוב הם היוצרים. היוצרים זה שתעסקו עם כלי חרס, עם ייצור של כלי חרס. הם היוצרים יושבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם. הפשט של הפסוק זה הייתה משפחה שעבדה בשביל המלך. הם יצרו כלי חרס בשביל ה... לא יודע, בשביל של איזה, 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 איזשהו עניין מלכותי. מה הפסוק צריך לספר לנו את זה? יש רשימת, רשימות ארוכות של שמות לפני זה ואחרי זה. לא כתוב על שום דבר, כאילו, את המקצוע ואת העיסוק ואת הכל זה. אז חזל אמרו שמדובר שם, זה משהו, זה הפסוק הזה מדבר על לפני בריאת העולם. והמלך זה הקדוש ברוך הוא. ולמה כתוב שם משוי נטעים וגדרה? חזל לא אמרו, אני לא יודע למה. אלה שהם היוצרים, הם היו מעורבים ביצירת העולם. והם היו, עם המלך ממלכתו ישבו שם, הקדוש ברוך הוא נמלך בהם אם לברוא את העולם או לא. במי הוא נמלך? בנשמותיהם של צדיקים. לפני זה הוא נמלך במלאכים. מה הם אמרו לו? לא לברוא. הם ראו את החיצוניות, הם ראו איך בן אדם נראה, בפועל. איזה רושם אנחנו עושים על מלאכים. אבל אחר כך הוא שאל את הנשמות, הנשמות, כמו שאמרנו קודם, הם רואים שהכל ים. הנשמה רואה בכל דבר את הטוב, זה ברור. כתוב מנשמותיהם של צדיקים, ובעצם עמך כולם צדיקים. לא שהקדוש ברוך הוא דווקא נמלך עם כמה צדיקים בודדים. אנחנו נשמותיהם של צדיקים. כל נשמה הוא נשמה לפני שהיא ירדה והסתבכה. נשמה של צדיק. הקדוש ברוך הוא נמלך עם הנשמות עם לברוא את העולם. הנשמות צעקו שהכל טוב. כי הם שייכים לפנימיות, הם רואים את הפנימיות. אותו דבר יש שאלה בקשר לאדם, עם לברוא את האדם. לא רק סתם עם לברוא את העולם. עם לברוא את האדם, זו אותה שאלה. המלאכים אומרים לא, הנשמות אומרים כן. עכשיו, איך זה מרומז בתוך השין, זה תכף נראה. על כל פנים, השין מרמזת על הסיפור הזה שהצדיקים ישבו כאילו בהתייעצות עם השם יתברך. זה מראה המילה שין. מחשבתו של מקום, זה נקרא. בבחינת הם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו, שנמלך בנשמותיהם של ישראל בשעת בריאת העולם. אז הנשמה אומרת, אני הייתי עם המלך במלאכתו. אותי שאלו אם לברוא את העולם, ועכשיו הלוויתן הולך לרסק אותי. תראו מאיפה הייתי ולאן נפלתי. דהיינו שהיא נזכרת שהייתה במעלה גדולה כזאת, כנב, ואתה היא הולכת לכיליון והפסד חס ושלום. הלוויתן כאן בהקשר הזה יש הרבה משמעותיות, משמעויות למילה לוויתן. מה השורש של המילה לוויתן? ללוות. עכשיו, בללוות יש לפעמים משהו נאצל, משהו, ללוות זה התמסרות. הפעם ילווה אישי אליי, לוי הוא, וילוו עליך וישרתוך. הלוויים מלווים את הכהנים, והלוויים והכהנים ביחד עובדים את השם, והם השבט הנבחר וכל זה. ומצד שני, דבר נלווה זה גם דבר זניח, זה גם דבר תפל. כאן המושג לוויתן הוא הדבר התפל. הדבר התפל זה כל העניינים שהם רק נבראו לצורך הבחירה, כאילו כדי לבדוק אותנו, להעמיד אותנו בניסיון. אז אני הנשמה שהייתי עם השם יתברך בבריאת העולם, אני הולך להתרסק עכשיו בתוך איזה, בפה של הדבר הנלווה, בפה של הדבר הלא חשוב, כאילו בחיצוניות של החיצוניות של המציאות. זה נורא, אנחנו לא, קשה לנו, אין לנו דוגמה, אבל תתארו לעצמכם, הרי עם ישראל עבר שואה. לקחו בני אדם ועשו מהם סבון. כיפשו אותו. תחשבו שבן אדם מגיע לאיזה מקום, והוא שואל, לא, עצרו אותו, אני יודע, תפסו אותו, לחנו אותו, לקחו מישהו בשבי, ויאים אותו לאיזה מקום, מה אתם חושבים לעשות איתי כאן? עשו לך קצת קומפוסט, או קצת סבון, או קצת... זה לא בדיחה, זה משהו מזעזע, כן? תחשבו שבן אדם, מה בן אדם מרגיש באותו רגע? ויכול להיות שהוא בן מלך, או שהוא המלך בעצמו, כאילו. הוא יושב שם על כיסא מלכותו, נפל בשבי אצל האויבים, וכשהוא מתעניין מה הולכים לעשות איתו, אז אומרים לו, אומרים לו בדיוק מה הולכים לעשות איתו, איך הוא מרגיש את זה? זה הצעקה של הנשמה, הנשמה הזאת שנמצאת בקליפות. ענה בריאה קלה שבים, והזילנה לפומה דלוויתן. אני הולך להישחק בין השיניים של הקליפות. מה יצא ממני? כלום, אני יודע מה. אני מלא את אהבתי בעולם הזה. עשו ממני קצת קומפוסט. לא יותר מזה. זה האמירה, הדיבור הזה הוא דיבור של חשבון הנפש, ובעצם השלמה לתורת התוו שלמדנו על המשפט. זה לא דיבור שמח, זה דיבור של שקורע את הלב, וצריך מאוד להיזהר איתו. לילד קטן לא נעים סכין לשחק, צריך להיות בר דעת בשביל להשתמש בדברים האלה. אם בן אדם נמצא במצב רוח שפוף, אסור לו להתעסק עם מחשבות כאלה. הוא לא יכול לעכל אותם, אין לו כוח בשביל זה. הוא צריך להפך, הוא צריך רק לזכור את הטענה בריאה קלה שבים. אבל לא את, לא את הנקודה הזאת שאני הולך להתרסק. אם בן אדם הוא בכוחי ועוצם ידי ויעוז באהבתו וכאילו טוב לו, הוא בכלל לא, בכלל לא מרגיש שיש לו איזה בעיה או משהו, אז צריך להגיד לו דבר כזה. ובעיקר לעצמו, לעצמנו, לא לאחרים. לא שייך כל כך. דיינו שהיא נזכרת שהיא הייתה במעלה גדולה כזו כנה, ואתה היא הולכת לכיליון והפסד חס ושלום. עכשיו, איפה זה מרומז בשין? שין זה מבחינת המחשבה. שין זה גם האות האמצעית של המילה מחשבה, אבל לא בגלל זה. שנחלקת לשלוש ראשים, מחשבות צריך להיות מחשבות מידותיות ומחשבות מעשיות, עוד מעט נסביר את זה. ופרסה זה בחינת רגל לנו עיצה, כמו בכל העם אשר ברגליך הנמשכים אחר עצתך. גם את המילה פרסה הוא לא מסביר מלשון יחידת אורך, אלא פרסה כמו כף רגל, פרסת רגל. היינו שהנשמה נזכרת שהייתה תחילה במחשבה, ובה נמלך ונתייעץ בבריאת עולמו. העם אשר ברגליך, רש"י אומר, הנמשכים אחר עצתך. למה שין מרמז על המחשבה? רבנו אומר, כי המחשבה מתחלקת לשלוש. מחשבות שכליות, מחשבות מידותיות, מחשבות מעשיות. אז מחשבות שכליות, כולם יודעים מה זה. נכון? אתה יושב ללמוד משהו, או אתה מסתכל על איזה, אתה רוצה להבין משהו, זה מחשבה שכלית. מחשבה מעשית זה מה שעושים במוסך או במסגריה. כן, זה מחשבה, זה חשיבה מעשית. וגם בזה אפשר להתפתח, זה חשיבה לא פשוטה לגמרי. מה זה חשיבה מידותית? חשיבה מידותית זה כל היתר. זה מה שקורה לבן אדם, זה גם יכול להיות אחרת, אבל תכף נראה. בדרך כלל, כשבן אדם לא מרוכז בשום דבר, מה שעולה לו במוח, זה משקף את איפה שהלב שלו נמצא. זה ברור? אם לא היו עולות ממחשבות, לא הייתי יודע איכן הלב שלי תקוע. אם עולות ממחשבות, יש דברים יוצאים מן הכלל, נגיד. אם אדם חושב את המילים, אני רעב. אז זה לא אומר בכלל איפה הלב שלא תקוע, זה אומר שהרבה זמן לא אכל, אז אני רעב. או שהוא חושב, אני עייף. כן, או קר לי. או כואב לי. לא על זה מדובר. מדובר הבן אדם שעולות לו מחשבות מבפנים. אז המחשבות משקפות את הספונטניות שלו. אחרי שהן עולות לו במוח, הוא יכול לסנן אותן. הוא יכול להגיד לעצמו, את זה אני לא חושב. כן? אבל עד שהן מגיעות למוח, הן בינתיים, הן משקפות את ה... מה הן משקפות? הן לא משקפות את השכל של הבן אדם. הן משקפות את האופי של הבן אדם. זה ברור? זה נקרא מחשבות מידותיות. האופי זה המידות. ואין יותר מזה. זאת אומרת, כל החשיבה שלנו, או חשיבה שהשכל מפעיל אותה, או שבעזרת החשיבה אנחנו מפעילים את השכל, או חשיבה של איזה מפרט טכני, של משהו לעשות, לעשות משהו, מה עושים קודם, מה עושים אחר כך וכולו, או חשיבה שאני לא חושב שאני חושב, אני אפילו לא שם לב שאני חושב. זה מחשב חשיבה מידותית. יכול להיות חשיבה מידותית שבן אדם אוהב משהו במפורש, והוא חושב על זה, או שהוא שונא משהו במפורש. זה לא צריך לומר שזה חשיבה מידותית, זה מובן מאליו. אבל גם יתר המחשבות, הן מגיעות בעקיפין מהמידות של האדם. למרות שהוא לא חושב את המילים, אני אוהב, אני שונא. אבל זה הכל בא, הכל מתבשל בלב, זה מגיע... אז אלה הם שלוש סוגי המחשבות, והאות שין מרמזת על שלוש סוגי המחשבות האלה. זה מעניין, אני לא... לא היה לי זמן לחפש גם, ולא חיפשתי הרבה, לא הסתכלתי. אה... על האות שין כתוב בהקדמת הזוהר, לא הסתכלתי במפרשים שלו, בתי מהר"ן לא הסתכלתי. באות שין כתוב בהקדמת הזוהר, וגם במדרשים יש סיפור שהאותיות באו לפני הקדוש ברוך הוא ושאלו אותו אות-אות, האם אתה מסכים לברוא בי את העולם? והאות שין, הקדוש ברוך הוא אומר לאות שין, את אות אמיתית, לשין יש בסיס למטה. היא לא עומדת על, אפילו שעומדת על שפיץ, אם יודעים לכתוב אותה נכון, יש לה איזה, איזשהו בסיס. ו... אבל הבעיה שיש שתי אותיות שקרניות שלקחו אותך, זה אותיות קוף וריש. אותיות קוף וריש עומדות על רגל אחת. דבר שעומד על רגל אחת, זאת אומרת, דבר, השקר אין לו רגליים. לא כתוב שאין לו רגל, אין לו רגליים. אז הם לקחו אותך, כי הם, קוף וריש לבד, זה רק, זה קר, זה כלום. אבל אם השין ביחד, זה כבר מילה. זה כבר, יש לזה, זה שלוש אותיות, זה שקר. זה קרש. בדרך כלל השקר מראה את עצמו כמשהו יעיל. הוא לא משווק את עצמו כשקר. משווק את עצמו כקרש או כאיזה צירוף אחר, אני יודע מה. אבל בעצם זה שקר. צריך להפוך את השקר לקרש אמיתי. יש מקרשי המשכן. את השקר של אלמא דשיקרא, צריך לעשות משכן להשם. זה עוד עבודה. אבל הדבר עצמו הוא שקר, אז אני לא בורא בך את העולם בגלל שאת בחבורה אחת עם אותיות שקרניות. זה לא עונש, זה פשוט, זה לא יעיל לברוא את העולם עם דבר כזה. כך כתוב שם. אז זה האות שין. מה שמעניין פה, שרבנו לקח את האות שין בשביל לדבר בה על הבחירה של האדם. אחר כך הוא משליך את זה על השורש, על המחשבה של הקדוש ברוך הוא. אבל המחשבה של האדם זה שדה הבחירה שלו. איפה בן אדם בוחר? במחשבה. ובאמת שמה הוא יכול או להקשיב לשין או להקשיב לקוף ולרש. אם ללכת לצד הזה או ללכת לצד הזה. אם הוא מרגיש שהוא הולך לצד הזה אז הוא בוכה. יש לי את השין ואני הולך ללוויתה. אני הולך לצד הלא נכון. לשקר. היינו שהנשמה נזכרת שהייתה תחילה במחשבה, היא עלתה במחשבה, היא הייתה במחשבת הבורא לפני כל העולם, ובה נמלך ונתייעץ בבריאת עולמו, ואשתה זילנה לפומה דלוויתן, היינו לכיליון והפסד. חבל עליה, חס ושלום. ועל ידי זה מרחמת על עצמה, בסלנג שלנו רחמים עצמיים זה דבר כזה מוזה, אבל שיהודי מרחם על הנשמה שלו, או שהטוב הכבוש מרחם על עצמו, או שאיזה יהודי שנטמע בין הגויים פתאום מרחם על עצמו, זה יכול להתבטא באופן של, הוא מרגיש פתאום שזה לא המקום שלו. פתאום העטפות של הקומר ביום ראשון לא מדברות אליו, הוא אפילו לא יודע עוד למה. אז אני תוררת נשום לשורשה ונשים בעלי תשובה וגירים כנב. אני סיפרתי פעם, אבל כבר עבר המון זמן מאז, יש עוד שתי דקות, אז אפשר עוד להשחיל סיפור. הייתי קצת מעורב בסיפור הזה באיזשהו אופן. בסיפור ארוך, אני אספר רק את הקטע הזה. הייתה אישה בצרפת, יהודיה, שהכניסה את הילדה שלה למנזר בשואה. לפני 70 שנה. יותר. והילדה גדלה במנזר, והיא שרדה את המלחמה. היא איכשהו התחפשה או משהו, התחבה עם תעודה מזויפת, הגרמנים לא לקחו אותה. ואחרי שהיא, הילדה הייתה ילדה ממש קטנה, ואחרי שהיא נגמרה המלחמה, אז היא השאירה את הילדה במזר. במזר היה אוכל, היה מקום מסודר לישון, הייתה מבקרת אותה. והילדה החליטה להיות נזירה. היא גדלה נזירה, והאימא הייתה מבקרת אותה פעם בשבוע. והאימא לא סיפרה לה שהם יהודיות. והמנזר עשה טיול לארץ הקודש, להולילנד. והם נסו לנצרת ולבית לחם, היו בכנסיית המולד וכל המקומות האלה. והיא כבר הייתה בחורה מבוגרת. זה היה... לפני 35 שנה, משהו כזה. זה הייתה כבר קרוב ל-40, לפי החשבון. וכל הבנות כל כך התרגשו שם, שהן נזירות, חבורה של נזירות. מקטנות, הן היו, התכוננו לזה. כל כך התרגשו שם בכל הכנסיות ועם כל האיכונים ועם כל ה... והיא נשארה קרה לגמרי, זה לא דיבר אליה, היא לא הזילה דמעה ולא הבינה למה. בסוף כשהם היו, הם עברו שם בבית לחם, אז הם עצרו גם בקבר אחר. ושם כל הבנות הגויות עמדו שם כמו גלמים, והיא התעוררה והיא בכתה והיא לא יודעת מה קרה לה. אחר כך הם הגיעו לכותל, אז היא עוד פעם, היא התעוררה וכל היתר ככה עמדו שם. הלכו לכל הדברים הנוצריים שם, אז היה להפך. זה מעשה שהיה. כשהיא חזרה חזרה למנזר, ואימא שלה באה לבקר אותה, אז היא סיפרה לאימא. אז האימא לא יכלה להתאפק, והיא אמרה לה, את יהודיה. אז היא התחילה להתעניין ביהדות, והיא הדליקה נרות שבת. במנזר, בחדר שלה, הייתה מדליקה נרות שבת. אחר כך היה איזה זוג יהודים שהתעסק בלהוציא אותה, אימו עליהם, שעשו ויימו להם תאונת דרכים, יהרגו אותם. ראש המנזר איים עליהם. זה היה סיפור לא פשוט. נדמה לי שבסוף הקהילה היהודית עשתה שם משהו וזה... הוציאו אותה בסוף. עכשיו היא כבר אישה זקנה, הבחורה הזאת. לא יודע מה היה הסוף שלה. אבל על כל פנים, זה סיפור. כן? שהטוב הכבוש, פתאום יש משהו שמעורר אותו, לא צריך הרבה. אז זה מתעורר. זה מתעורר וזה זה, זה. זה אמיתי. טוב. שיר הזה פה. גם לנו יש טוב כרוש. שיר הזה.